טוב, אנחנו בפרק כף, כן? מלכים ב', פרק כף. אנחנו בשבוע שעבר דיברנו על המלחמה, המצור של סנחריב על ירושלים.
ברוך אתה אדוני אלינו מלכנו שפני עזרו.
כן, המצור של סנחריב על ירושלים, ויחד עם זה בעצם התגובה של חזקיהו למצור הזה, התפילות שלו וההצלה, ומה זה אומר על הגישה שלו. והיום אנחנו במלכים ב' פרק כף, שזה בעצם הפרק האחרון שמדבר על מלכות חזקיהו, שמתוארת באריכות. וכאן יש שני אירועים. אז אני קורא. בימים ההם חלה חזקיהו למות. ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. ויסב את פניו אל הקיר, ויתפלל אל השם לאמור. ענה השם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבך חזקיהו בכי גדול. וישעיהו לא יצא חצר, וישעיהו לא יצא חצר התיכונה, ודבר השם היה עליו לאמור. שוב, ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי, כה אמר השם אלוקי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית השם. והוספתי על ימיך 15 שנה ומקף מלך אשור הצלחה ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. רגע, יש שם קצת רעש, אם אפשר רק להשתיק מי שהצטרף. רגע, אני אשתיק את זה. סליחה. ביום ישעיהו, קחו דבלת תאנים, ויקחו וישימו על השכין ויחי. ביום חזקיהו לישעיהו, מה עוד כי הרפא השם לי, ועליתי ביום שישי בית השם. ביום ישעיהו, זה לך עוד מאת השם, כי יעשה השם את הדבר אשר דיבר, הלך הצל 10 מעלות, אם ישוב 10 מעלות. ביום חזקיהו, נקה לצל לנטות 10 מעלות. לא כי ישוב הצל אחורנית 10 מעלות. ויקרא ישעיהו הנביא לשם, וישב את הצל במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחורנית 10 מעלות. כן, אז זה סיפור ראשון על מחלה של חזקיהו. אנחנו צריך להבין על מה באה עליו מחלה. למה בעצם השם הביא עליו מחלה כזאת, שעם גזרה כזאת מת אתה ולא תחיה. והתפילה של חזקיהו להשם, וזה שהשם עונה לו, שאנחנו רואים שבתשובה של הקדוש ברוך הוא לחזקיהו, הוא לא רק אומר שהוא יציל אותו, שהוא ירפא אותו, ראינו פסוק וו, והוספתי על ימיך 15 שנה, ומקף מלך אשור הצלחה ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. יש פה איזו הבטחה להצלה מאשור, לכאורה אנחנו כבר אחרי המלחמה עם אשור, מה קשור פה ההבטחה הזאת? מה היא קשורה פה למחלה של חזקיהו? וגם צריך להבין פה את האות הזה שהשם עושה לו, ובקשה שלו לעשות אות יותר גדול, שהצל ישוב, כן? זאת אומרת, כביכול השמש צריכה לחזור אחורה, קצת כמו, אפילו יותר משמש בגבעון דום. הלאה, הסיפור השני, פסוק י' ב'. כן. כנראה, כאילו לא יודע אם זה חלוקה 360 מעלות או חלוקה ליותר מעלות, אבל הכוונה כן, כנראה במעגל בעצם של ה... כן, שהצל זז, נכון? כן. פסוק י' ב' בעת ההיא שלח ברודח בלדן בן בלדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו, כי שמע כי חלה חזקיהו. וישמע עליהם חזקיהו ויראם את כל בית נחותו, את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת שמן הטוב ואת בית כליו ואת כל אשר נמצא באוצרותיו. לא היה דבר אשר לא הראם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו, מה אמרו האנשים האלה ומאין יבואו אליך? ויאמר חזקיהו, מארץ רחוקה באו מבבל. ויאמר, מה ראו בביתך? ויאמר חזקיהו, את כל אשר בביתי ראו. לא היה דבר שלא יראתים באוצרותיי. ויאמר ישעיהו לחזקיהו, שמע דבר השם. הנה הימים באים, ונישא כל אשר בביתך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבלה. לא יוותר דבר, אמר השם. ומבניך אשר יצאו ממך, אשר תוליד, ייקחו, והיו סריסים בהיכל מלך בבל. ויאמר חזקיהו לישעיהו, טוב דבר השם אשר דיברת. ויאמר, הלא אם שלום ואמת יהיה בימי. ויתר דברי חזקיהו בכל גבורתו אשר, באשר עשה את הברכה ואת התעלה, ויבא את המים העירה, הלוהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב חזקיהו עם אבותיו, וימלוך מנשה בנו תחתיו. אם אפשר רק להשתיק שם מי שמשתתף בשיעור. כן, סליחה. אז זה סיפור שני. שבעצם שולחים מלך בבל, שולח לחזקיהו ספרים ומנחה, כן? התעניינות שהוא שומע שחזקיהו חלה. וחזקיהו מארח אותם ומראה להם את כל הארמון שלו ואת כל האוצרות שלו, ממש מכניס אותם לפני ולפנים. לא כתוב למקדש, אבל מראה את כל האוצרות, כל הדברים. וישעיהו מוכיח אותו על זה, תוכחה קשה מאוד. אומר לו, בגלל שאתה הראת עליהם את זה, אז כל מה שיש שם, את כל מה שהראת עליהם, יום יבוא והם ייקחו את הכל. הוא כבר מנבא על גלות בבל, על החורבן, בגלל ביקור דיפלומטי כזה, ביקור נימוסים. שדרך כלל זה לא דבר חדש, ראינו בריתות כאלה מלכים אחרים, ראינו אצל שלמה המלך, שמגיע אליו מלכת שבא, מגיעים אליו מלכים אחרים, והוא גם מראה להם את הכל. מה כל כך נורא במה שחזקיהו עושה פה, שמגיע כזאת נבואת חורבן? זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים ממש נבואה על הגלות ועל החורבן, ופעם ראשונה שבבל נכנסים בעצם לתמונה. עד עכשיו לא הכרנו את בבל בכלל. כן?
והם באים בצורה, מביאים לו
מנחה וזה, כן? זאת אומרת, יש פה איזשהו ברית דיפלומטית דווקא טובה. מה כל כך נורא במה שעושה חזקיהו? וגם התגובה של חזקיהו היא תמוהה מאוד. אומר, טוב דבר השם אשר דיברת, הלא אם שלום באמת יהיה בימי, העיקר שזה לא יהיה בימי. אם בימים שלי יהיה שלום באמת, הכל בסדר. מה אכפת לי, מה יקרה אחר כך? מה, איזה מין תשובה זאת?
זה גם לא אומרים.
בדיוק. מאוד מאוד תמוה. אנחנו צריך להבין את זה. אז בואו נראה חזל, נדבר על כל סיפור בנפרד, אבל אחרי זה נקשור את הדברים, וגם לדברים שראינו בפרקים הקודמים. אם תסתכלו בדף, הגמרא מסכת ברכות מתארת את איזשהו ויכוח שקורה ברקע של המחלה של חזקיהו. כן, חזקיהו חולה, וישעיהו בא אליו, והוא מתפלל, וישעיהו חוזר ואומר לו שהשם שמע את התפילה וכו'. מה קרה שם? חז"ל אומרים ככה, אמר רב אבנונה, מהי דכתיב מי כחכם ומי יודע פשר דבר? מי כקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין חזקיהו לישעיהו? היה פה איזושהי מחלוקת, והיה צריך לעשות ביניהם פשרה, והקדוש ברוך הוא בחוכמתו עשה פה פשרה בין שני הצדיקים האלה. מה היה הסיפור? חזקיהו אמר, ליתה ישעיהו גבי, דאשכחן באליהו, דאזה לגבי אחאב. חזקיהו אמר, ישעיהו צריך לבוא אליי. באיזה עניין? אנחנו לא יודעים בדיוק. אנחנו עוד לא מדברים. תכף נראה שהמחלה מגיעה אחרי זה. אבל לא יודע, כנראה צריכים להיפגש, המלך והנביא. והמלך, חזקיהו אומר, ישעיהו צריך לבוא אליי, לארמון שלי, כמו שראינו שאליהו, הנביא, הלך לאחאב, המלך. אז הנביא צריך ללכת אל המלך. ישעיהו אמר, ליתה חזקיהו גבי, דאחי אשכחן ביורם בן אחאב, דאזה לגבי אלישע. אז ישעיהו אומר, לא, חזקיהו המלך צריך לבוא אליי, כמו שראינו ביורם בן אחאב שהלך לאלישע. צריך להבין, מה זה פה, זה מחלוקת על כבוד, או מה העניין פה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? טוב, יש פה מחלוקת, מה עושים? ישעיהו וחזקיהו צריכים להיפגש. הביא איסורים על חזקיהו, ואמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה, שנאמר, בימים הם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם, סב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. זאת אומרת, בעצם המחלה של חזקיהו באה כדי לפתור את המחלוקת הזאת. כי עכשיו שחזקיהו חולה, אז ישעיהו צריך לבוא לבקר אותו, ודאי שחזקיהו לא יכול לבוא לישעיהו, אלא ישעיהו בא לחזקיהו לבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לך לבקר את החולה. אז מה זה אומר שכל המחלה של חזקיהו היא מה? בגלל כדי לפתור את הבעיה הזאת של מי הולך למי. איזה מין... כן, זה כמו, אתם יודעים, אתה לא רוצה ללכת לאיזה אירוע, זאת אומרת שאתה חולה, מה זה, מה בדיוק הסיפור פה? כן, ואיזה בשורה ישעיהו אומר לו, כי מת אתה ולא תחיה. מהי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. עד כדי כך, חזקיהו הצדיק, עם כל ה... אנחנו יודעים שזה מלך שעושה ישר בעיני השם, כדוד אביו, הוא לא יחיה לעולם הבא, על מה? ריבונו של עולם. אמר לי, מהי כולי היי? מה? על מה אני מקבל כזה עונש? אמר לי, משום דלא עסקת בפריה ורבייה. אתה לא עולה את הילדים? אז זה מגיע לך עונש שלא לא תחיה בעולם הבא. אמר לי, משום דחזי לי ברוח הקודש, דנפקה מיני בנין דלא מעלו. למה אני לא עסק בפריה ורבייה? למה לא עולה את הילדים? כי ראיתי ברוח הקודש שיבלדו ממני בנים רשעים. הבן שלו זה מנשה, הרשע שבגללו הגיע חורבן בסוף. אמר לי, בהדי כבשה דרחמנה למה לך? מהי דמי פקדת, היא באה אלך למעבד, ומה דניחה גם מקודש הבריחו לעביד? אז אומר ישעיהו לחזקיהו, מה אתה עושה את החשבונות של הקדוש ברוך הוא? אתה לא צריך לעשות את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, שיבלד בן רשע ולכן לא תוליד ילדים, אתה תעשה מה שמוטל עליך, עליך מוטל להוליד ילדים, תעשה מה שמוטל לך, והקדוש ברוך הוא יעשה מה שטוב בעיניו. תסמוך עליו, מה אתה עושה חשבונות? אמר לי, השתה, הב לי ברתך, אפשר דגרמה זכות הדידי ודידך, ונפיק מיני בנין דמעלו. אז אומר לו, חזקיהו לישעיהו, אז תן לי את ביתך לאישה, ואז אולי הזכות שלי והזכות שלך ביחד, שני צדיקי הדור, תועיל שהבנים שיבדו מאיתנו יהיו צדיקים, כן? דרך אגב, חז"ל אומרים שמנשה, הבן שלו, הרג את ישעיהו הנביא. מפה אתם רואים שישעיהו היה סבא שלו, בעצם. אמר לי, כבר נגזרה עליך גזרה. לא יעזור, כבר נגזרה גזרה וזהו, אתה תמות, כבר אין תקנה לזה. אמר לי, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אני מנע עצמו מן הרחמים. זאת אומרת, אין כזה דבר שנגזרה גזרה ואי אפשר לתקן. אני מקובלני מבית אבי אבא, כן, בית דוד, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, שיש לה גזרה, כי מת אתה ולא תחיה, אל תיאש מן הרחמים, אל ימנע עצמו מן הרחמים, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. ואפשר לבטל את הגזרה. התמרנה מרבי יוחנן רבי לזר דאמר תרווי, אפילו חרב חדה מונחת לצווארו של אדם, אני מנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, הנקטלני, לא היחל. אפילו בשעה שהקדוש ברוך הוא כביכול הורג אותי, אני עדיין מייחל אליו ועדיין מתפלל לו. ובאמת, אנחנו רואים שהתפילה שלו מועילה, כנראה ביחד עם אותה השתדלות, שהוא אומר, אתה תיתן לי את ביתך לאישה, וככה אולי בזכות הזאת יוולדו בנים צדיקים, שזה לא עזר. מה?
התפילות שלו.
כן.
במעשה הזה שהוא עושה, יש לו בת של הנביא, כל אלה לא עזרו אפילו רק הוא.
לא הועילו, כן. אפילו זה לא הועיל.
למה לא הועיל?
נכון. תכף נראה.
מה הוא?
יש בסוף בחירה חופשית. למנשה הייתה בחירה חופשית. נכון? אתה יכול לתת...
חזקיהו ראה את זה...
נכון. זאת שאלת הידיעה והבחירה, שגם הרמב״ם שואל, שאם מראש הקדוש ברוך הוא אומר שמישהו יחטא וזה, אז איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שנבואה שהיא לרעה, היא לא חייבת להתקיים. אנחנו נראה את זה בהמשך. אם אדם עושה תשובה, יכולה... אפשר לבטל.
כן, גם כן.
נכון? אבל למנשה הייתה בחירה חופשית. למנשה הייתה בחירה חופשית, והוא בחר ללכת בדרך שלו. אבל... עם כל הזכויות...
אבל לפני כן, למה ישעיהו וגם חזקיהו, שתי גדולי הדור, אבל ממש שני גדולי הדור.
נכון. כן.
מתפללים ועושים בזכותם לא עומד.
כי בסוף יש בחירה חופשית. הזכות יכולה לעמוד לדברים מסוימים, בסוף יש בחירה חופשית לכל אחד. אין, אף אחד לא שואל את זה. הזכות הזאת, תראה, אין מה להגיד שהזכות הזאת היא בוודאי משפיעה, והבחירה החופשית של אדם אף פעם היא לא בוואקום, כן? הבחירה החופשית של אדם היא מבוססת על כל נתוני הפתיחה שלו, על כל בחירה שאנחנו עושים, יש הרבה מאוד נתונים שמשפיעים על הבחירה הזאת. החינוך שקיבלנו, הגנטיקה שלנו, הלחצים בסביבה, כל מיני פיתויים, כל מיני דברים, כל מיני גורמים אחרים שיש מסביב, שמאוד משפיעים על הבחירה שלנו. עכשיו, ההשפעה הזאת גם גורמת לזה שזה מטה את הבחירה של רוב האנשים סביב אותם לחצים. רוב האנשים באמת, אתה יכול לצפות שאם יש את כל הנתונים האלה, אז ברוב המקרים אדם יבחר לפי מה שהנתונים האלה מובילים אותו אליו. אבל יחד עם כל זה, יש עדיין בחירה חופשית. הוא יכול לבוא ולהגיד, עם כל הנתונים האלה אני בוחר אחרת.
מנשה, הוא היה כאן כתוב, בין 12 וחצי.
כן, נכון.
בין 12 הלך להיות מלך.
נכון. ובכל זאת, אתה רואה, יש בחירה חופשית.
היה יכול להיות בישהו שבו, הוא יחליף אותו. יתנו לו.
הוא המלך, הוא שולט, מי יחליף אותו, מי יגיד לו משהו. הזכות הזאת של ישעיהו ושל חזקיהו, יוצרת למנשה תנאי פתיחה, שהם יוצרים משקל מאוד חזק שיעזור לו לבחור בטוב. ובכל זאת, הוא לא בחר בטוב. זה לא מכריח את הבחירה שלו.
כל זה נעשה קיצוני
כן,
יותר.
כן, נכון. חסרים סיפורים כאלה. דרך אגב, גם חזקיהו כזה. חזקיהו, למרות החינוך שהוא קיבל מאבא שלו מאחז, הוא הולך הפוך, נכון? אז אדם יכול ללכת הפוך מהחינוך שהוא קיבל. כן? חז"ל אומרים לנו שיש ששמותיהם נעים ומעשיהם נעים, יש ששמותיהם כאורים ומעשיהם כאורים, יש ששמותיהם נעים ומעשיהם כאורים, ויש ששמותיהם כאורים ומעשיהם נעים. ועם דוגמאות, מה העניין של השם? השם זה בעצם מה שקיבלת מההורים שלך, זה נתוני הפתיחה שלך. המעשים זה מה שאתה בוחר לעשות. אז... יש ששמותיהם נעים ומעשיהם נעים, זאת אומרת שהם ממשיכים בדרך שחינכו אותם אליה. ושמותיהם כאורים ומעשיהם כאורים. אבל גם יש ששמותיהם נעים ומעשיהם כאורים, ויש ששמותיהם כאורים ומעשיהם נעים. אנחנו יודעים שככה זה בעולם.
בעולם של עולם פה יש כאלה בזכותם, לא היה צריך לעלות מנשה לשלטון.
תראה את עשיו.
הוא בסך הכל ילד.
תראה את עשיו.
יושב בצד.
תראה את עשיו שגדל אצל שני צדיקים, אצל יצחק ורבקה, ועושה מה שהוא עושה. נו. חסר לך, ורבקה זה הפוך, היא גדלה אצל רשעים והפכה להיות צדיקה. לא חסרו דוגמאות. תראו איך הרב קוק מסביר את הסיפור הזה, אנחנו צריכים להבין את הסיפור הזה, כי מה, הכל מתחיל מוויכוח, האם ישעיהו הולך לחזקיהו או חזקיהו יבוא לישעיהו, מה הוויכוח הזה? הרב קוק מסביר ככה, דרש רב אמנון מאי דכתיב מי כרחם יודע פשר דבר, זה מקום מספר 2, ומיק, הקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני הצדיקים, חזקיהו לישעיהו, חזקיהו אמר לישעיהו לגבי, ישעיהו אמר לחזקיהו לגבי. אז הרב קוק מסביר ככה, כוח הנבואה שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישראל בזמן הנבואה, היה תעודתו למלא את הצרכים הנצחיים של האומה, להנחילה חיי עד רוחניים, וגם ללמדה רוחות חיים שבהם תשיג הקיום התמידי, שיהיה רוחה חי לעולמים, ושיזכה לקיום לאומי בעתיד. אז הנבואה מסתכלת קדימה, היא צופה את החזון של עם ישראל, היא מכוונת אותו לחזון הזה, לחזון הנצחי שעם ישראל ימלא את הייעוד שלו. זה התפקיד של הנבואה. וכוח המלוכה היה לאשר את העם בחיים הלאומיים בהווה. כי ישנם דברים והנהגות שמוסיפים בעם אומץ לשעה, ונוטלים ממנו כוח קיומו לעתיד. ולהפך, דברים רבים שאף שמחלישים אותו לשם, מכל מקום מוסיפים לעתיד עוז וגבורה. זאת אומרת, המלוכה אחראית על הניהול העניינים עכשיו בהווה. עכשיו, לפעמים הדברים האלה קצת סותרים אחד את השני. כי לפעמים שאתה דואג להווה, אתה משלם מחירים ומאבד את את העתיד, ולפעמים להפך, כדי להנציח, כדי להבטיח את העתיד, אתה צריך לשלם מחירים בהווה. אז יש כאן קונפליקט בין שני הצדדים, לפעמים מתח וקונפליקט בין כוח המלוכה, שזה חזקיהו כמובן, לכוח הנבואה, שזה ישעיהו. והנה נטייה לאחת הקצוות לעולם קשה היא ומזקת. זאת אומרת, אסור למטות לאף צד באופן קיצוני. זאת אומרת, רק להסתכל על העתיד ולהזניח לגמרי את ההווה, זה לא טוב. אבל כמובן גם רק לשקוע בהווה ולהזניח את העתיד, זה גם לא טוב. שאם ישים העם דאגתו רק לקיומו עתידי ולמצבו בהווה, לא ישים לב, הלא אז יבוזו זרים יגיעו ויפול בנופלים. עד שגם מעלת רוחו ושאיפתו לקיומו הנצחי עובדו ממנו. זאת אומרת, אם אני מזניח את ההווה ורק מסתכל לעתיד, בסוף אני בהווה יבוא האויבים, ינצלו את ההזנחה, את הרפיון שלי בהווה, את החולשה שלי בהווה, ואז אני מסכן גם את העתיד, בסופו של דבר. ולעומת זה, מרבה ערך ההשחטה היא מיפת לב העם, לשום על דגלו רק חיי שעה וחוסנו הזמני, כי אז בעבור דור יסוף כוחו ויקשל ויפול. כן? זאת אומרת, גם המצב ההפוך כמובן הוא לא טוב, שאם אנחנו מזניחים את העתיד ורק מתמקדים בהווה, אז בסופו של דבר אנחנו מאבדים כיוון, מאבדים את הייעוד שלנו, וזה גם יחליש אותנו בסופו של דבר גם בהווה. והנה השם יתברך השומר ישראל הכין תמיד סיבות תדיריות שישקלו בד בבד כוח המקיים הנצחי וכוח הקיום הזמני, באופן שלא ימעדו צעדי האומה ותעמוד לדור דורים. כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה עומדים לפניכן, לפניי, סליחה, כן יעמוד זרחם בשמכם. כן, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח שיעמוד זרחם, שזה אולי יהיה הקיום בהווה, ושמכם, גם הייעוד שלנו, הזהות שלנו. על כן ישעיהו חרד פן בבקרו את כוח המלוכה על כוח הנבואה, ייפול העם ברוחו וישכח דאגתו הנצחית. זאת אומרת שישעיהו לא רוצה ללכת לחזקיהו, זה לא בגלל הכבוד האישי שלו, כן? זה בגלל שהוא אומר, הנבואה יש לו תפקיד משמעותי, ואם הנביא הולך אל המלך, ואנחנו נותנים למלך את העדיפות, אנחנו בעצם נותנים עדיפות לצרכים המיידיים של ההווה, על חשבון החזון הנצחי שאני צריך להוביל. אז אני לא רוצה לבוא אל חזקיהו, כדי שלא לשעבד את הנצח עבור ההווה. וחזקיהו מצד שני דאג, אם יראה העם שכוח המלוכה רפל לעומת כוח הנבואה, יסו חוזקו המדיני ההווה ממנו, ומזה תצאנה תוצאות רעות למצב המוסרי. גם כן, של תורה ויראת השם, ומידות טובות, הנתמכות כולם בעוז מלך. כן, זאת אומרת, אם אני, חזקיהו, יוותר על הכבוד של המלוכה, וילך אל ישעיהו, אז יגידו, המלכות והשלטון והכוח המדיני העכשווי, הוא קצת פחות חשוב, יזלזלו בזה, יראו בזה רפיון, וזה עלול להזיק לנו, גם אפילו למצב של תורה ויראת השם ומידות טובות, בזמן הזה, כן? והקדוש ברוך הוא הטיל פשרה ביניהם, שאין השגחתו צופיה, שלפי מצבם של ישראל בעת ההיא, הדבר מוכרח שיהיו שני אלה הכוחות שקולים ובאופן מדויק. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה ליצור פה, לפי המצב של הדור, איזשהו איזון בין שני הכוחות האלה. אז מה עושים? מי כחכם? כן? יודע מי יודע פשר דבר? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחוכמתו נותן פה פתרון שהוא נכון, שבאמת שום צד לא יש להם את המחיר שעלול לפגוע בהכל. דהיינו, שלפי המראה החיצוני, תהיה למלוכה רוממות על הנבואה, למען חזק המשרה ועוז הלאומי. מצד אחד, מבחינה חיצונית, מי הלך בסוף למי? ישעיהו הולך לחזקיהו. כוח המלוכה נשאר הכוח החזק יותר. העוז, הגבורה הנוכחית, צריכה להישמר. אבל החודר מבפנים הדבר ייראה שהמלך נכנע בהנהגתו הזמנית לבטלה מפני הטובה הנצחית הנבואית. מצד שני, מי פה היה זקוק למי? מי פה היה חלש בפני מי? חזקיהו היה חלש בפני ישעיהו. חזקיהו נזקק לישעיהו, נכון? כלפי חוץ, ישעיהו הוא זה שמבטר כביכול והולך לחזקיהו. אבל בתוך החדר, אנחנו יודעים שחזקיהו זקוק לישעיהו הרבה יותר. כן? כי הוא החולה עכשיו. ונגזרה עליו גזרה, ובלי התפילה של ישעיהו, הוא ימות ולא יחיה. זוהי הפשרה של הקדוש ברוך הוא. הביא איסורים על חזקיהו, ואמר לו לישעיהו לך ובקר את החולה, הרי בגלוי הייתה המלוכה רוממה, שהרי ישעיהו נביא על כל פנים הלך לחזקיהו המלך. אבל בתוכם של דברים, מי סבל מחוב ונדחה? המלך. להורות שלפעמים חובה להכניע השקפה הזמנית מחוסן הלאומי בהתנגדה לתעודה הנצחית. זאת אומרת, לפעמים אתה צריך קצת לשבור את ההווה כדי שהוא יבין שכל המטרה שלו זה לשמש ולשרת את הייעוד הנצחי. אז היה צריך כביכול לכופף פה קצת את חזקיהו, כדי שהוא יבין שהוא בסוף, המטרה של המלכות שלו, גם בהווה, ההווה צריך להיות חזק ותקיף, אבל בסוף הייעוד שלך זה הייעוד שהנביא נותן. אתה בעצם משרת את הייעוד הזה. והדבר מקביל מאוד אל הצורך להנהגה. כי מצד החיצוני של האדם בתאוותיו החושיות, צריך הוא למשרה עזה נהדרת בכוח, והיא המלוכה אשר לה זרע עם גבורה. אבל מצד הפנימי של האדם, מצד שכלו הישר ושאיפתו לכל טוב וקדושה, צריך להתנהג על ידי ממשלה של מקל נועם, המורה רק את הדרך הטובה, ומאהבה ילך בה לכשיתגבר עליו יצרו הטוב. כן, זאת אומרת, יש פה אולי קצת, הוא מקביל את זה לעניין סור מרע ועשה טוב. סור מרע זה המלחמה עכשיו. אני עכשיו נלחם עם היצר. זה המלחמה כרגע, היא בשטח המלחמה. העשה טוב זה איזשהו ייעוד, שאני מסתכל על מה אני צריך לבנות. אז זה נכון שאדם מצד אחד צריך להיות עם עוז ועם כוח וגבורה להילחם, אבל מצד שני, עדיף שהוא יבין שבסוף הוא צריך קצת להתרומם מעל המלחמות האלה ולחשוב על איזשהו ייעוד שהוא פחות לוחמני, הוא יותר בדרכי נועם. הוא חיפסק הרמב"ם מלכות מלכים, שיש יתרון למלך על הנביא בהנהגה חיצונית, אבל בשבטו בביתו אמרו עליו ליהושפט מלך יהודה, שהרואה תלמיד חכם עובד מכיסו, אומר לו רבי רבי מורי מורי. זאת אומרת, בעיקרון, הרמב"ם פוסק מלכות מלכים, שמצד דיני המלך כולם חייבים בכבודו של המלך. גם הנביא, זאת אומרת, שעומדים בהיכל המלך, גם הנביא משתחווה למלך. אבל בחדרי חדרים, גם יהושפט המלך היה עומד בפני תלמידי חכמים, והיה קורא להם רבי רבי מורי מורי. זאת אומרת, בחדרי חדרים, שאין את הגינונים ואין את הטקס, המלך מבין שהוא משרת את הייעוד שהנביא מציב. בסדר? אז זה הפשרה שעושה כאן הקדוש ברוך הוא ביניהם. ואז, מה בעצם קורה? יש לנו את העניין של, כשישעיהו בא אליו ואומר לו שהגזרה עליך שאתה תמות ולא תחיה, זה בגלל שלא עסקת בפריה ורבייה. מה הדיון שם?
אבל למה הוא לא עסק פה? אמר.
נכון, בסדר.
כי אני יודע שיהיה לי כך וכך.
נכון.
שיהיה לי ילדים שלא ילכו.
נכון, נכון. אז בוא נראה.
אתה תעשה את שלך.
כן, אז בוא נראה איך הרב קוק מסביר את הדיון הזה.
כאן בונה עולם צריך, בן אדם כל כך מתנגד. כאן אדם ברמה של חזקיהו, ברמה של ישעיהו. אז אם אלה מבקשים, מתחנים, אז שלא יבוא יצור כזה בעולם.
בסוף הקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית. אין, הוא, לא, הוא, לא, הוא, הוא, הוא קבע שהוא לא מתערב בבחירה החופשית שלנו. זה מה שהוא קבע. ככה העולם מתנהל. אוקיי, אז מה...
בסך הכל הילד בן 12.
כן, בסדר, אנחנו נגיע למנשה. אנחנו נגיע למנשה ונדבר עליו בעזרת השם. אז ויבוא אליו ישעיהו, כן, משום דלא עסקת בבחירה ורבייה, אמר לו משום דחזי ברוך הקודש, דווקא מנאי בנין לא מעלי, אמר לו, קו שדרחמנה למלאך. עכשיו בואו נראה איך הרב קוק מסביר את זה, בהתאם למה שהוא הסביר לגבי בעצם האיזון הזה בין הנבואה למלוכה. חזקיהו כמלך שלפניו דאגת ההווה, חרד מאוד למצב ההווה של העם. כאשר ברוח אלוקים שעליו רע, כי אם יוליד בנים יהיו משחיתים, הלא יוכלו להשחית מאוד לעם בשבטם על כיסא המלוכה. חזקיה אומר, אני לא יכול להיות אחרי את זה שאני יושיב עכשיו כמלך, מישהו רשע שיזיק עכשיו ישירות לעם, באופן ישיר, הוא יזיק לעם עכשיו, מיד אחרי שאני אלך. אמנם ישעיהו אמר, בהדה קו שדרחמנה למה לך? כי הנבואה משקפת על מצב הנצחי של העם, שימי דור אחד כעין נחשבו. הלא בהפסק המלוכה ונפול כיסא משפחה המולכת, תוכל לבוא נפילה נצחית קיימת, והמכשול של מלך אחד רשע, שיצא מזרע אשר בחר השם, זה יעבור, כי לבסוף ייכון כיסא בצדק ובמישרים. על כן אין לך לסמוך להפסיק שושלת הנצחית בשביל ההשקפה הזמנית אף שבא מרוח הקודש. הוויכוח הזה, אומר רב קוק, בין ישעיהו לחזקיהו על האם להוליד בנים או לא להוליד בנים, הוא נוגע בדיוק בנקודה הזאת. חזקיהו מסתכל על הנזק המיידי שהולך לקרות, והוא אומר, אני לא יכול להרשות לנזק מיידי כזה שיבוא מלך רשע וידרדר את העם. אני לא יכול להרשות לזה לקרות. ולכן אני מעדיף להפסיק את ה... לא להביא ילדים. אבל ישעיהו אומר לו, רגע, אם אתה מפסיק להביא ילדים, אתה בעצם מכרית את מלכות בית דוד. מלכות בית דוד יש התפקיד נצחי. מה יהיה עם המלך הרשע הזה? זה חוליה אחת בתוך שרשרת ארוכה. ישעיהו מסתכל על הנצח, בשבילו מלך אחד רשע, זה אפיזודה חולפת מסוימת, יכול להיות שהיא תחלוף הרבה שנים, כן? אנחנו הרבה שנים בגלות וכולי. ייקח בזמן תקן אותה. אבל ישעיהו יודע שהתיקון הנצחי יבוא, והוא יבוא על ידי מלכות בית דוד. אם אתה מפסיק עכשיו להביא ילדים ומחריט את מלכות בית דוד, אתה מחריט את הנצח. כדי לא לפגוע בהווה, אתה מחריט את הנצח.
הוא היה היחידי? לא נשאר
עם
דוד עוד משפחות?
לא, לא. חזקיהו הוא המלך. אם היו לחזקיהו אחים? לא יודע, כנראה שלא.
הרב קוק,
לא יודע.
אבל עוד איזושהי שושלת.
לא, שושל בדוד. זה צריך להמשיך שושל בדוד. עליה מוטל תפקיד הנצחי. בוודאי, על דוד מוטל תפקיד הנצחי. כך קדוש ברוך הוא אמר.
רק חזקיהו, זהו.
אני לא יודע אם היו לו אחים או לא. אני לא יודע. כן, נכון, נכון, נכון. זה גם הבדל בין רוח הקודש לנבואה. רוח הקודש זה משהו מצומצם, זה משהו פחות מנבואה ממש. יש לו רוח הקודש כמלך. גם לדוד היה, גם לשלמה היה. רוח הקודש כמלך מתמקדת בהווה יותר. הוא רואה שעתיד לצאת מפה נזק. אבל הוא מסתכל על הנזק בדור המיידי אחריו. ישעיהו מסתכל על הנצח. הוא אומר לו, כן, הדרך לנצח היא רצופה בעליות ומורדות. אני לא מתרגש מזה ירידה. מה זה לא מתרגש? זה כואב, זה חבל. אבל אתה לא יכול בגלל זה להקריב את הנצח ולהחריט חלילה את מלכות בית דוד כדי לא לגרום נזק מיידי. בסדר, זה בדיוק אותו ויכוח. עכשיו, זה קשור לגמרי לנקודה שראינו לפני כן. כן? אולי המחלה הזאת היא בעצם ערב הניצחון על אשור. כן? כי הרי הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שאתה תחיה וגם אני אציל אותך מיד מלך אשור. וכמו שראינו, חזקיהו בעצם מנסה לפתור את הכל בדור שלו, מנסה להביא את התיקון השלם בדור שלו. הוא אומר, הכל עליי עכשיו, אני צריך לתקן את הכל עכשיו. הוא לא מוכן לחכות לזה ולהגיד, טוב, אני רק אעשה את הצעד הראשון. וראינו גם שכשזה לא מצליח, אז הוא ככה נסוג. הוא אומר, טוב, אז אם אני לא אצליח להביא את התיקון, אז אין לי מה לעשות. זה כזה, אם אין אני לי מי לי, ואם לא עכשיו ומתי. אני חייב לתקן את הכל עכשיו. וזה אולי קצת הוא גם ראה, כן, כמה נזק אבא שלו גרם, שהוא צריך עכשיו לתקן. אז הוא לא יכול להרשות לעצמו להביא בן רשע שיגרום נזקים ויהפוך את כל מה שהוא עושה. אז אם אני לא יכול עכשיו לתקן את הכל, אני לא יכול להשאיר לדור הבא שיקלקל את כל מה שעשיתי. ולכן הוא לא מוכן ללכת לישעיהו, כי הוא רואה את האחריות והשליחות שלו לתקן את הכל עכשיו. הוא לא רוצה לחכות לאיזו הבטחה נצחית כזאת שלא יודע מתי תקרה. כן? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. הוא רוצה כבר להיות המשיח שמתקן את הכל. אתם זוכרים, ראינו את התפילה שלו. כי באו בנים עד המשבר וכוח חיים ללידה. אנחנו כבר בלידה, זה כבר קורה. והמחלה שלו, שבאה להכניע אותו בפני הנבואה, באה להגיד לו, אין לך את כל הכוחות לעשות את זה עכשיו. יש פה תיקון הרבה יותר גדול ממך. הוא תיקון שיקח לו דורות. אנחנו יודעים גם דרך אגב, אנחנו נראה תופעה דומה אצל יושיהו. יושיהו אמנם לא דוחק את הקץ, ככה כמו שאולי חזקיהו קצת מנסה לעשות. אבל אצל יושיהו אנחנו רואים שהוא עושה תיקון מאוד 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 משמעותי אחרי מנשה. ובכל זאת כל הזמן אומרים לו, חולדה אומרת לו בהתחלה, ואנחנו נראה גם אצלו, שאת מה שמנשה קלקל אתה כבר לא תצליח לתקן. המצב כל כך שבור כבר, שאין ברירה אלא לשבור את זה ולבנות מההתחלה. כן, אנחנו בין המצרים. אנחנו בדיוק עסוקים בחורבן, והחורבן הוא מטרה של תיקון בסופו של דבר. החורבן הוא בגלל שבמציאות הנוכחית, איך שממלכת יהודה מתנהלת עכשיו, את זה אי אפשר לתקן. צריך לשבור את זה ולבנות משהו חדש. וכל מה שניסית אתה יושיהו לעשות, לא יעזור. אנחנו נראה שיושיהו מבין את זה, הוא אומר, אם אני אצליח לתקן, אני אצליח, אם אני לא אצליח לתקן, עדיין יש ערך במה שאני עושה, אנחנו נדבר על זה. אבל חזקיהו עצמו, כביכול לא רואה את זה ככה. חזקיהו אומר, אני צריך לפתור את הכל, אני צריך לתקן את הכל. אני לא מחכה לדור שאחריי. אולי בגלל זה הוא לא מוליד בנים, כי זהו, התפקיד של מלכות בית דוד מסתיים עכשיו. אני אתקן את הכל, והוא לא רוצה לשמוע את מה שישעיהו אומר, תשמע, אולי זה לא יתוקן עכשיו, אולי אנחנו הולכים למהלך אחר. עכשיו, אנחנו רואים גם שבעצם ברפואה לחזקיהו, בבשורה לרפואה, המסרים משתלבים. זאת אומרת, גם המסר ש... אומר אני מרפא אותך, אבל גם המסר שאומר, תבין שלא רק אתה לבד תביא את התיקון. זה בשני דברים. אחד, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בפסוק וב, והוספתי על ימיך 15 שנה ומכף מלך אשור הצלחה ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. כן, ראינו, אם אתם זוכרים, ראינו בשבוע שעבר, שיש שתולה בזכות עצמו, מי שתולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. חזקיהו תולה בזכות עצמו, אמר, אני אביא את כל התיקון, זה יקרה אצלי. תולו בזכות אחרים, אמרו, זה מן דוד עבדי. זה התפקיד של שושלת בית דוד הנצחית, זה לא אתה, כן? שוב, חזקיהו לא עושה את זה מתוך איזה גאווה, אלא מתוך הרגשה של שליחות, שזה בוער, שאם לא עכשיו עם אתה, אני צריך לתקן. אז זה דבר אחד. דבר שני, אולי גם מה שכתוב, רגע, סליחה, לזה נגיע אחר כך, לדבר השני. אני רוצה קודם לדבר על הסיפור השני. כן? הנקודה הזאת מתקשרת גם לסיפור השני. מה קורה בסיפור השני? ראינו מלך בבל שולח ספרים ומנחה לחזקיהו על המחלה שלו, וחזקיהו מזמין אותו ומראה לו, פותח בפניו את האוצרות והכל, וחוטף הזה תוכחה מאוד מאוד קשה מישעיהו, שכבר מדברת על החורבן, כן? הסיפור הזה מובא בדברי הימים בצורה קצת אחרת. נפתחו רק בדברי הימים ב' פרק למד ב'.
הימים?
דברי הימים ב' פרק למד ב'. כן, דברי הימים ב' פרק למד ב'. כן, אז אנחנו בפסוק כף ד', בסדר? אחרי המלחמה עם אשור, כן? כתוב, בימים מהם חלה חזקיהו עד למות, והתפלל לשם ויאמר לו, ומופת נתן לו. כן, זה בקצרה, כל מה שקרה אצלנו, שהוא מתפלל, ועונה לו, אני מוסיף על 15 שנה, ונותן לו את המופת, שהצל זז אחורה וכו'. ולא חגמול עליו השיב חזקיהו כי גבה ליבו, והי עליו קצף ועל יהודה וירושלים. זאת אומרת, בעקבות שהוא התרפא, כביכול גבה ליבו, והיכנה חזקיהו בגובה ליבו, אחרי זה הוא נכנע, הוא ויושבי ירושלים, ולא בא עליהם קצף השם בימי חזקיהו. כן, אם שלום ואמת יהיה בימי. נכון? בימים שלו לא בא קצף. והי לחזקיהו עושר וכבוד הרבה מאוד, ואוצרות עשה לו לחסף ולזהב לבן יקרה ולבשמים למגינים, לכל כלי חמדה, ומסכנות לתבועה, דגן, תירוש ויצהר, ועורבות לכל בהמה ובהמה, ועדרים לעבירות. וערים עשה לו, ומקנצון ובקר לרוב, כי נתן לו השם, כי נתן לו אלוקים רכוש רב מאוד. והוא יחזקיהו סתם את מוצא מגיחון העליון, וישן למטה מערב על העיר דוד, ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו. וכן, עכשיו מביאים את הסיפור על מלך בבל. וכן במליצי סרבבל המשלחים עליו לדרוש המופת אשר היה בארץ. עכשיו במלכים כתוב שהם שלחו בגלל שהם שמו שהוא חולה. פה זה לדרוש המופת אשר היה בארץ. מה זה המופת אשר היה בארץ? נראה עוד מעט. כן? אז במליצי בבל, שרי בבל המשלחים עליו לדרוש המופת אשר היה בארץ, אז עזבו האלוקים לנסותו לדעת כל בלבבו. זה היה ניסיון לחזקיהו. לא כתוב מה תוצאות הניסיון הזה, לא כתובה פה התוכחה של ישעיהו. ויתר דברי חזקיהו וחסדיו, הנה הם כתובים בחזון ישעיהו בן אמוץ, הנביא, על ספר מלכי יהודה וישראל, וישכב חזקיהו ומופתיו, ויגברו מעלה וקברי ודוד, וכבוד עשו לו במותו, כל יהודה ויושבי ירושלים, ימלוך מיושב בנו תחתיו. עכשיו תראו את המלבים, מקור שלוש, קצת ארוך, מלבים בישעיהו למתת, שזה מקביל כמעט מילה במילה מה שיש לנו במלכים. אותו סיפור מופיע שם. אז הוא שואל כמה שאלות על הסיפור הזה. השאלות. כפי הנראה במקום מספר 3, מלבים. כפי הנראה פה, היו הספרים, ספרי אהבה וברית, והודעת השמחה על שנרפא. כן, ככה כתוב בישעיהו ובמלכים. ובדברי הימים מבואר, שהייתה שליחות לדעת המופת אשר נעשה בארץ. שזה עניין אחר. והסדר היה ראוי להיות, והישמע מרודח כי חלה חזקיהו, והישלח אליו ספרים. לא כן הסדר פה, מורה שאחר כן שמע זאת, שקודם הוא שלח ספרים, ואחרי זה הוא שמע על המחלה. בעת ההיא, אז עכשיו הוא מסביר. מבואר בדברי הימים כי עיקר השליחות הייתה לדעת המופת אשר נהיה בארץ. כי השבת השמש 10 מעלות אחורנית, היה נס גדול ומפורסם אשר בכל הארץ יצא קבו. כן, זאת אומרת, בעצם המלבים אומר, המופת אשר היה בארץ, זה אותו מופת שהקדוש ברוך הוא נתן לחזקיהו, כדי שהוא ידע שהוא ירפא מהמחלה שלו, שהצל שב אחורנית. עכשיו, בכל העולם ראו את זה, כי השמש חזרה אחורה, וכולם באו לראות מה זה המופת הזה. ושלחו לטור ולרגל איך ובאיזו סיבה ובאיזו זכות נעשה הדבר הגדול הזה. כי באמת התכלית אשר בעבורו עשה השם את המופת הגדול הזה, אשר לא נעשה כמו מימי יהושע בינון, אמרנו, זה כמו שמש בגבעון דום. לא היה בעבור שחזקיהו יהיה ליבו בטוח שירפא ויעלה בית השם. כי לא יעשה דבר גדול כזה בעבור עניין קטן כמו, שגם בלעדי המופת יוודא לו כי ביום השישי נרפא הנגע. כן? הקדוש ברוך הוא לא יעשה נס כזה גדול כדי להגיד לחזקיהו, אתה הולך להבריא. הרי הוא אמר לו, ביום השלישי תעלה בית השם. אז שיחכה עוד יומיים, ויראה שהוא מרגיש טוב ויודע לעלות בית השם. על זה הקדוש ברוך הוא עושה לו כזה נס גדול? אז למה הקדוש ברוך הוא עושה את הנס הגדול הזה? הרי בפסוק זה נראה שזה על המחלה. אבל היה בזה תכלית גדולה ותועלת כללית לכלל האומה, אשר נדחו אז על ידי סנחריב לקצות הארץ, ורצה השם שיהיה להם עזר מעט, ובא ליובדו הצון הנדחות האלה בין זאבים רבים. לכן עשה בעבוריו המופת הגדול הזה, אשר קצות הארץ ראו ויראו, ושכניהם מסביב חרדו מפניהם, והנדחים האלה חזק ליבם באשר, ומקצתם שבו לארצם תחת צל חזקיהו, באין עומד לנגדם. כי נפלה אימתם על כל יושבי הארץ. הרי ראינו שהמופת הוא גם על וגנותי על העיר הזאת, הצילה מיד כף מלך אשור, למעני ולמען דוד עבדי. אז המופת הזה הוא לא רק על המחלה, הוא גם על ההצלה ממלך אשור, שכולם יראו, ירושלים נמצאת עכשיו בעמדה של, איך אומרים היום, אובדן הרתעה, עולה עליה מלך אשור למצור, כולם מרגישים שממלכת יהודה חלשה, מי שרוצה יכול לבוא ולתקוף אותה. אז הקדוש ברוך הוא עושה כזה נס גדול כדי לעודד את רוחם של עם ישראל ולהרתיע את העמים האחרים, כמו שמעו מרגזון, חלק חזו של פלשת. שרואים כזה נס גדול, כולם נרתעים. וגם אם היו זוכים, היה אז הקיבוץ הכללי על ידי חזקיהו, כמו שהזכרתי. הרי ראינו שהקדוש ברוך הוא ביקש לעשות חזקיהו מלך. אז הנס הזה היה יכול להיות פתיחה למהלך עוד הרבה יותר גדול של קידוש שם שמיים בעולם וגאולה שלמה. אבל כי חטא נזכר פה היה באוכרם, כן, בסוף זה לא קרה, כן, ראינו על זה שהוא לא אמר שירה. ולכן גם מלך בבל התעורר לדרוש אחר סיבת המופת הזה. אז מלך בבל מפקפק קצת במה שקרה פה ורוצה להבין מה זה המופת הזה. ולא מאהבת חזקיהו ועמו שלח אליו ספרים ומנחה, חזקיהו בעצמו אמר שבאו אליו מארץ רחוקה, מבואר שלא היה להם עד עתה שום קשר עם ישראל. ותהי להפך, כי היו בזה כמרגלים את הארץ, כי מלכות ברבל היו קרובים ודודים ממלכות אשור, והיה להם לרוב מלכות אחת כידוע, והיה ליבם דווה על מפלת אחיהם. זאת אומרת, יש פה איזושהי שליחות של מלך אשור, מלך בבל, אין לו שום דבר עם עם ישראל, הם באים מארץ רחוקה, אין להם איזה גבול משותף, אין להם שום עניין להתגרות בהם, או, 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 או לעשות אותם איזה ברית. הם שולחים כי הם, יש להם ברית עם אשור, והם רואים את המפלה של אשור, ורוצים להבין מה, איפה נקודות החולשה של ממלכת יהודה הזאת, שהיא צריכה לגרש את מלך אשור. ומאז חשבו מחשבות על ישראל, ויעשו בעורמה לשלוח ספרים ומנחה, להודיע בתחבולה, להיוודע בתחבולה, סליחה, עניין המופת ועיקרו, למען דעת במה כוח העם הזה גדול, באיזה רקל, האומר, בגללם לשמש דום. זאת אומרת, אז הם כביכול פונים אל חזקיהו, אומרים לו, אנחנו רוצים לבקר אותך, רוצים לדבר איתך, כי הם רוצים להבין מה הסיפור עם הנס הזה, ומה הכוח של עם ישראל. וסיפר כי על ידי שליחות הספרים האלה, שמע מלך בבל כי חזקיהו חלה ויחזק, כי בבוא מלך חזקיהו ושאלו ממנו באיזה זכות היה המופת הגדול הזה, הוא בגאוותו לא רצה לומר שהיה זה בעבור ישראל, שיהיה עוד שיציל למה שם מיד אשור, כמו שהיה זה באמת עיקר סיבת האות והמופת, רק יחס הכבוד לעצמו וסיפר להם כי נעשה המופת בעבורו, להיות עוד כי יתרפא מחוליו. זאת אומרת, הם שואלים אותו מה זה המופת הגדול הזה, והוא אומר להם, זה בגלל שאני הייתי חולה והקדוש ברוך הוא נתן לי עוד שהוא ירפא אותי. הוא לא אמר להם שזה בגלל ירושלים, להראות שהקדוש ברוך הוא מגן על ירושלים וכו'. זה הזכות האישית שלי. המלבי מייחס לו גאווה, כי זה מה שכתוב בדברי הימים, נכון? שאחרי שהוא נרפא מהמחלה שלו גאווה ליבו. הוא מבואר בדברי הימים,
אפילו
חזקיהו, אנחנו נסביר מה זה גאווה ליבו, תכף. הוא מבואר בדברי הימים כי זה החטא גדול מחזקיהו, כמו שכתוב שם, בימים מהם חלה חזקיהו והתפלל אל השם, ויאמר לו, מופת נתן לו, ולא חגמול עליו השיב חזקיהו, כי גאווה ליבו, ויהיה עליו קצף ועל יהודה וירושלים. ושם כתוב בפסוק למד א', וכן מליצי בבל המשלחים עליו לדרוש המופת אשר היה בארץ, אז אבוא האלוקים לנסותו לדעת כל בלבבו. והיה חטאו בשתיים. הוא חטא בזה בשני דברים, חזקיהו. אחד, הגאווה שהתגאה ברוחו, כי עבורו נעשה הדבר הגדול הזה, אשר לא היה אמת כן, כי לא יעשה השם דבר כזה בעבור יחיד. ב', דבר שני, ההודעה שהודיע זה לשרי בבל, כי על ידי כך שר פחדם אשר פחדו מישראל ומכל המושיע, אחר שנודע להם שלא נעשה הנס בעבור ישראל, כי רק בעבור איש אחד שהוא חזקיהו. ובזה הגם שנכנעו מפניו בעודו חי, הרב ליבם לבוא על מנשה בנו, כי הוא חושבם כי שר צילם במות מלכם. אז תשימו לב, חזקיהו פה, מצד אחד יש את החטא של הגאווה, מצד שני הוא גם פוגע בביטחון של עם ישראל. כי בזה שהוא אומר שהנס הוא בשבילו ולא בשביל עם ישראל, הוא אומר בעצם הקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל בזכותי. מה יקרה שהוא ימות ויחליף אותו מנשה בנו? אז בבל כבר יודעים שמנשה כבר אין לו את ההגנה הזאת.
זה בתוך כל ההסתכלות שלו שה...
על ההווה, בדיוק, בדיוק. זה ממש משתלב עם הסיפור הקודם, שהוא אומר מה יהיה בדור של מנשה, מנשה יקלקל לי את הכל. הוא מאוד מרוכז. אז אולי הגאווה פה היא לא גאווה במובן הנמוך, כן, של גאווה כזאת, הנה, הכל בזכותי, אלא הוא רואה בזה איזה מסר של הקדוש ברוך הוא אליו שאומר, אתה, חזקיהו, מקבל הזדמנות נוספת לתקן את הכל. אתה, זה השליחות שלך. אני רואה בך את מי שצריך. הרי אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיבוא תיקון בדורות הבאים, הוא לא צריך לתת לרפא את חזקיהו. אפשר גם לתת למנשה להשלים את העבודה או לדורות הבאים, כמו שישעיהו אמר. אבל בזה שהקדוש ברוך הוא מרפא אותו, חזקיהו מבין, השליחות מוטלת עליי, זה מחזיר לו את התחושה הזאת, שאני צריך עכשיו לתקן את הכל. זה לא יהיה בדור אחריי, זה אני. כן, זה גאווה כזאת, אתם יודעים, כשאנחנו מדברים על חטאים, בספרי המוסר הרבה פעם, כשמדברים על חטאים של גדולי האומה, של צדיקים כאלה, מצד אחד לא מתארים את זה כחטאים בדרגות שלנו, כן? זה לא גאווה כמו אנשים פשוטים כמונו. כן, הם לא היו נגועים בגאווה כזאת, חלילה. אבל היצר הרע יש לו תחבולות, כן? דיברנו בשבת, הכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, שלפעמים דווקא לגדולים יש יצר רע יותר גדול. והיצר הזה נכנס בטיעונים של קדושה, כן? זאת אומרת, שחזקיהו אומר, הנה, השליחות היא עליי, זה התפקיד שלי, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. ובעומק הדברים, מה שמניע אותו למחשבה כזאת זה איזשהו צל של גאווה, כן? איזושהי גאווה פנימית. כי בסוף היצר הוא אותו יצר רע, כן? אצל כל אחד הוא מתלבש בצורה אחרת קצת.
הרבה מנהיגים שחושבים
שרק הם. רק הם, בדיוק, אף אחד אחר לא יכול. אז זה לא מנהיג כמו, סליחה, המנהיגים שאנחנו רואים היום בטלוויזיה. זה מנהיג, אדם צדיק וגדול, אבל בכל זאת הפסוק בא אליו ביקורת שגבה ליבו. גבה ליבו בדרגה הזאת, שהוא השיג את המסקנה שזה בעצם הכל תלוי בו. כן, מתוך רצון לקדושה, רצון למלא שליחות של הקדוש ברוך הוא. אבל היצרה התאה אותו לחשוב שזה הכל תלוי בו. ואז זה פוגע במנשה, כי כשחזקיה עומד, אז הבבלים אומרים, או, יופי, זה היה, כאילו, לקדוש ברוך הוא היה איזה השגחה מיוחדת על חזקיהו, עכשיו זה נגמר. כן, וגם לא חרדו להשיב את הגולה את הגולה אל מקומם, אשר היו תחת פקודת מלך אשור ובבל, כי נודע להם שלא חפץ השם בישראל. זהו, קדוש ברוך הוא, יש לו עניין רק עם חזקיהו, לא עם ישראל. ככה הם מסיקים מהביקור. ועל זה ישעיהו מוכיח את חזקיהו, כן? עכשיו אנחנו רואים למה הוא מוכיח אותו, כי בדברי הימים כתובנו שהייתה פה את הגאווה הזאת. ויאמר ישעיהו, הנה ימים באים, הגם שאתה נדמה לך שהם ארץ רחוקה, ואין להם שום קשר עם ארץ יהודה, ולכן יכלת לספר להם שזה רק אתה וכולי, ולא חששת כל כך שזה יפגע בישראל. תראה, כי על ידי שראו אתה אוצרותיך, התעוררו מעתה לבוא אל ארץ יהודה כפעם בפעם, עד שחרית דבר יהיה, כי הכל ינסה לבבל, אוצרותיך וגם בניך. ואז, על זה שואל המלבים, אוקיי, אז אחרי כל זה, אחרי התוכחה הזאת של ישעיהו, מה בעצם פשר התשובה של חזקיהו? חזקיהו ענה על זה, נכון, הלא אם שלום ואמת יהיה בימי. נכון, טוב הדבר אשר דיבר השם, הלא אם שלום ואמת יהיה בימי. מה זה התשובה הזאת? כאילו, זהו, רק אכפת לך שלא יקרה בדור שלך. כן? השאלות, איך אמר טוב דבר השם, יען יהיה שלום בימיו? וכי לא ידאג האב על קורות אשר יקראו ליוצא חלציו, ואף כי אם הוא היה הסיבה לקורות אלה. זאת אומרת, גם אם מה שיקרה למנשה זה בגלל החטאים של מנשה, מה, לא אכפת לך חזקיהו? אז מסביר ככה המלבים, ויומר, אז הכיר חזקיהו כי השכיל עשו, והודע כי דבר השם טוב מאוד. באמת, בצדק הקדוש ברוך הוא מוסר בידך את המסר הזה אליי. אם מצד החוכמה שיסובבו מסובבים כאלה מן הסיבות בהכרח, והוא לא הזכיר את זה מסכלותו, כן, הוא לא הבין את הסכנה שיש בבבל, אם מצד הצדק והעונש של גאוותו, כן, הוא הבין שהוא נכשל פה בגאווה. אנחנו ראינו שאחרי זה נכנע ליבו. ויומר, בכל זאת אמר, הלא דבר השם על טובה, לא תשוב רקם בשום אופן. ובזה יש הבדל, הזכרנו את זה קודם, בין הדבר שינבא הנביא לרעה, שיוכל להשתנות על ידי שישנו העם במעשה מרעה לטוב, לכן אשר דבר הנביא בשם השם לטובה, שזה לא ישתנה בשום אופן, כמו שאמר ירמיהו לחניה בן עזור. יש לנו כלל, שכשנביא מנבא נבואה לטובה, היא לא יכולה להשתנות. אין שינוי. אבל אם נביא מנבא נבואה לרעה, אז אם העם חוזרים בתשובה, זה יכול להשתנות, כמו שראינו בנינווה למשל. כן? אז אם הנביא מנבא על אסון שיבוא, ועל חורבן שיבוא, זה יכול להשתנות, זה לא סופי. אם הנביא אומר משהו טוב, אז זה לא ישתנה. ועל פי זה, הנבואה שניבא לו ישעיה פה, שיגיע רעה על בניו, כלולים בתוכו שתי נבואות. אחד, לרעה על בניו, וזה יצויר שישתנה אם יטיבו מעשיהם, ועל זה אמר טוב דבר השם. ב', נשמע מדברי השם עצמו טובה עליו, שלא תגיע רעה בימיו, וזה לא ישתנה בשום אופן. אז בעצם ישעיהו מבין מהנבואה, חזקיהו מבין מהנבואה של ישעיהו שני דברים. אחד, בדור שלך לא יבוא פורענות, אבל על הבנים שלך תבוא פורענות. אז הוא אומר, אוקיי, אז משהו יתנבא על הדור שלי לא ישתנה. הדור שלי ברוך השם יהיה בסדר. זה לא יכול להשתנות, זה נבואה לטובה. אבל משהו ניבא לרעה על הדור הבא, זה יכול להשתנות אם נעשה תשובה, אם יעשו תשובה הבן שלי. ואז אמר טוב דבר השם, כי על כל פנים זה ודאי יתקיים, שיש שלום ואמת בימי, לכן נבואה על בני, תוכל להשתנות אם יטיבו מעשיהם. אז יש עוד תקווה שהדברים ישתנו. כן, אז הנה שוב אנחנו רואים את חזקיהו מתמקד בשליחות שלו, ברצון שלו לתקן הכל עכשיו, ורואה בנס הזה איזושהי אמירה בשבילו, שזה מוטל עליך. יכול להיות שהוא רואה גם, הרי הוא מבקש שהמופת תהיה שהצל יחזור אחורה, נכון? הוא אומר, זה לא חוכמה סתם להטות את הצל, אני רוצה שהצל יחזור אחורה. אולי הוא רואה בזה איזה משהו שאומר, את השבת הגלגל באחור, עד עכשיו לא הצלחתי, ניתנת לי הזדמנות נוספת. אני חוזר כביכול, מקבל הזדמנות חדשה. אבל אולי השבת הגלגל לאחור אומרת לו משהו אחר. אומרת לו, אתה לא מצליח לפתור את הקלקולים של החז. אנחנו בסקוויר וואן, כן? אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, הקלקולים האלה עדיין נמצאים. חשבת שפתרת אותם? אתה לא פותר אותם, לא תפתור אותם בדור שלך. זה משהו שיקח יותר זמן. ואולי התשובה שלו כאן, שהמלבים אומר בסוף, היא הכרה שלו באמת במסר הזה. שאומר, הלא אם שלום ואמת יהיה בימיי, אני אחראי על מה שקורה בדור שלי, ובדורות הבאים זה נתון לבחירה שלהם. ואני משאיר להם לגמור את המלאכה. אני מבין שאני לא יכול לתקן את הכל, אני אחראי על מה שקורה רק בדור שלי, אני לא אחראי על לתקן את התיקון הנצחי. הוא מבין את המקום שלו לעומת החזון הנצחי. וזה אולי קצת דומה, אתם יודעים, יש את האמירה המפורסמת, שרבי ישראל סלנטר אומר, שהוא אומר, פעם רציתי לתקן את כל העולם, כן? אחרי זה ראיתי שאני לא יכול לתקן את כל העולם, אמרתי שאני אתקן את המדינה שלי. אחרי זה ראיתי שאני לא יכול לתקן את המדינה שלי, אז אמרתי, אני אתקן לפחות את העיר שלי. ראיתי שאני לא מצליח לתקן את העיר שלי, אמרתי, אני אתקן לפחות את המשפחה שלי. ראיתי שאני לא מצליח לתקן את המשפחה שלי, אז אמרתי, לפחות אני אתקן את עצמי. אז אולי חזקיהו מבין אותו דבר. אני אמרתי שאני אתקן את כל סט התיקון הכללי, הנצחי, אני רואה שאני לא מסוגל, אני לפחות יתקן בדור שלי מה שאני יכול לעשות. תעשה את הצעד שאני צריך לעשות בתוך החוליה הכללית, ובזה אני אמלא את התפקיד שלי. ושלום באמת יהיה בימיי, שאני אמלא את השליחות שלי בימים שלי, והדורות הבאים, עם כל זה שיש פה עדיין מצב מקולקל שעלול להביא לחורבן, אני אשאיר להם לבחירה שלהם לבטל את הגזרה, שהם ימשיכו את התהליך שאני התחלתי. המטרה שלי זה להביא אותם בעצם בנקודת הפתיחה הכי טובה שהם יכולים להיות כדי להצליח. אני לא יכול לעשות כל התיקון, אני יכול להביא אותם בנקודת הפתיחה הכי טובה. זה מה שהוא אומר כאן, אם שלום באמת יהיה בימיי, אני אמלא את התפקיד שלי בדור שלי. זה מה שהוא אומר לישעיהו, תן לי את הבת שלך וננסה לתת להם תנאים כמה שיותר טובים, שהזכויות שלנו יועילו, שהם יצליחו. ובכל זאת, אנחנו יודעים שזה לא יצליח, כן? אבל...
זה המסר לכל הדור.
נכון, נכון. שכל דור אחראי לעשות את הצעד שלו בדור שלו.
מאוד קשה לי
להגיד.
מה? נכון, להבין שהוא חלק מהשרשרת, והאחריות שלו זה על תקופת החיים שלו, לעשות את התיקון. דרך אגב, דיברנו על זה בקהלת גם לא מעט. גם שמה, שגם אין את התיקון השלם. גם בקהלת היו אמירות דומות לזה, ששלמה אמר, כן, זה מה חלקי בכל עמלי, שאשרנו למי שיבוא אחריי, ומי יודע החכם מי עושה חל וכולי. על מי הוא מדבר? על הבן שלו, על רחבם, כן? ובכל זאת, הוא אומר, נו, אז מה שווה כל מה שעשיתי אם הדור הבא יקלקל את זה? אתה אחראי על התיקון שאתה יכול לעשות בימים שלך, אל תזלזל בו.
זה בדיוק.
ויש לו את ההשפעה שלו. יש לו את ההשפעה שלו. אם אדם מתמקד בתיקון שלו, אז הוא יכול לתרום גם לתקן את המשפחה שלו ואת העיר שלו ואת הסביבה שלו. אם הוא יחשוב שהוא צריך לתקן את הכל, אז הוא יפספס את התיקון, את האמת שהוא אחראי עליו.
מאוד קשה להבין איך לבוא אחרי כל התפילות אחרי האנשים כאלה, מנשה, והוא התחל כך...
בחירה חופשית.
50 שנה.
בחירה חופשית.
והוא היה...
בחירה חופשית ותהליכים שקורים באותם דורות, שבסוף המלאכים לא מצליחים לעצור אותם.
השם ירחם.